ברוכים הבאים לפרק נוסף של יובי ים, פודקאסט הקולינריה של ישראל. היום אנחנו עם פרק של הפסקת ים, ונמצאים איתי יניב ודוד, שזה ככה פאנל שהם מצטרפים אליי ומדברים איתי על דיונים ועל קולינריה, ואנחנו ככה נהנים לנו בלדבר על קולינריה, עד כמה שאפשר ליהנות במיוחד בתקופה הזאת. וזהו, אני לא ארחיב, כי יש הרבה על מה לדבר, כמובן כמו כל פרק. אתם רוצים רק להגיד שלום? לא נתתי לכם בכלל את ההזדמנות.
שלום. אנחנו מרגישים כבר בבית.
לא, אבל ראוי שנברך אחד את השני, אותך, את המאזינים, הצופים.
תודה רבה.
שלום, שלום.
שלום.
שלום לכולם.
אז יופי, עכשיו אני מרגישה יותר נינוחה, שאני ככה הצלחתי להציג אתכם כמו שצריך, וזהו, אנחנו מתחילים. שמעו את זה דרך אגב, אבל בסדר, אם לך לא אכפת לי, בטוח לא אכפת.
אני עובד על עוד קריירה.
יפה, אהבתי. טוב, אז אנחנו באמת, אנחנו אוהבים להתחיל את הפרקים עם משהו כזה בינלאומי, קצת חדשות מהעולם.
International.
International, אנחנו גם international, of course. ולכן, כמובן, אנחנו נתחיל עם 50 best. האהוב עלינו, מה שנקרא. אנחנו פשוט כל פעם מחכים לחלשות סיסטיות.
תקשיבי, את סאקרית של הדירוגים האלה. נראה לי את יותר מהשפי מחכה לזה.
תשמע, מה יש לי עוד לעשות בחיים? אני לא מצליחה להבין. כאילו, אותי הם לא מדרגים הרי. אני לא חלק מהדירוג. יש לי, נותר לי רק לבוא, להסתכל על הדירוגים ולהחליט מה הגיוני לי, מה לא הגיוני לי, מה רלוונטי, מה לא רלוונטי. ואני קבעתי הפעם שזה לא רלוונטי. סתם. אבל אני אסביר רגע, עשיתי טייטל, כן? בעיקרון היה את רשימת הדיסקאברי, שזה גם רשימה של 50 best, שזה מדריך ערים עולמי שהוא ללא דירוג. זאת אומרת, רק המקומות, מסעדות בכל עיר, 500 ערים שנמצאות במדריך. וגם בישראל נכנסו 7 מסעדות, שזה כאילו היה קצת מתבקש, כי כבר אנחנו כאילו יש, אנחנו נכנסים לתקסים, אנחנו כבר פעילים ואנחנו חלק מהמדריך הזה. ונכנסו לדירוג יפו תל אביב של חיים כהן, איבא של יוסי שיטרית, פרונטו של דיוויד פרנקל, שילה של שרון כהן, בית תאילנדי של
יריב מליל,
מחנה יהודה של קבוצת מחנה יהודה, ובר הקוקטיילים, שזה מוזר, אבל בסדר, אנחנו זורמים, זה כאילו מפרגנים באהבה, 7-1, ככה אומרים את השם שלו, נזרום. אני קודם כל לא יודעת איך השיטה הזאת עובדת, זאת אומרת של המדריך הזה ספציפי של הדיסקאברי, איך הם מבצעים את הדירוג, כי זאת לא הרשימה שהתרגלנו לראות בשנתיים האחרונות מ-50 best, וגם לא מתחברת לי כל כך הבחירה, כי זה מרגיש לי כזה, קודם כל הן ראויות, כן? כל המסעדות האלה הייתי בהן, טעים, אין ספק בכלל לא מערערת על ההחלטה הזאת בשום צורה, אבל אחת מירושלים, מתוך השבע שמופיעות פה, וכאילו במקרה כולן של שפים שהם מה שנקרא סלב. ואני לא מצליחה להבין
מה, למה שפים סלב? כאילו, מה, יש לך את שילה, יש לך את פרונטו? כאילו, שפים הם מוכרים ומוערכים, אבל לא דמויות טלוויזיוניות.
הם לא חייב להיות בטלוויזיה כדי להיות שף סלב. אני יכולה להגיד לך שלפני שהיה משחקי השף הזה, הכרתי דיוויד פרנקל בתור פוד.
אבל מה הארגומנט, נגיד שנייה? מה את מנס...
לא, רגע, אבל
על מה אנחנו דנים?
לפי ההיגיון הזה, כל מסעדה שהיא מצליחה, אז השף שלה מוכר, ואז הוא סלב. זאת אומרת, אז כל מסעדה עם שף סלב במרכאות.
יש בזה משהו, במה שאתה אומר, האמת, כי נכון, דיוויד פרנקל הוא לא היה דמות טלוויזיון, והכרתי אותו בגלל שהמסעדה שלו היא מסעדה מעולה. פשוט נראה לי מוזר כאילו הקטע של לקחת מסעדה אחת רק מירושלים, כי בירושלים יש כמה מסעדות כבר טובות, זה לא משהו שהוא זה. אז כאילו למה אחת?
ובלי חיפה?
בלי חיפה, או זה באמת כאילו שאלה רצינית, כי בחיפה כבר יש מסעדות שיכולות בכיף להעתיק את המיקום שלהם לתל אביב, ואף אחד לא ישים לב. כאילו קצת מוזר לי הבחירה, כאילו ההרכב הזה שהוא כל כך לא... לא, אין הסבר באמת הגיוני סביב זה. כאילו, יש הרבה מסעדות טובות, עוד פעם. וגם אין מסעדות מעולות, כן? אני לא מרערת לרגע, הן צריכות להיות בדירוג. השאלה, איך זה נעשה?
אז רגע, אני אגיד לך שני דברים. אחד, זה שאף אחת מהמסעדות שנכנסו לרשימות של ה-50 best מנה, בשתי הפעמים שישראל דורגה שם, לא נמצאת ברשימה הזאת. אז יכול להיות שהדיסקאברי, כאילו חלק מהקטע שזה להכניס מסעדות חדשות שלא היו בדירוג של ה-50 best, ולכן
כן, המסעדות, זה גם מה שאני מבינה.
מסעדות כמו OCD או ג'ורג' וג'ון ואחרות שכבר דורגו בעצם לא היו שם. אז
זה, כן, כי להם יש כבר דירוג, אז אין טעם זה יופיעו שם.
זה אחד.
גם.
שתיים, אני אגיד לך באופן כללי על כל המדריכים האלה, בסוף אי אפשר באמת לדרג אוכל. אוכל זה דבר שהוא מאוד סובייקטיבי. נגיד, הדירוג של משלן הוא עוד יותר הגיוני, כי אתה בעצם אומר, יש כוכב, יש שניים, יש שלושה, כאילו, אבל הקטע של לדרג מראשונה, משנייה, משלישית, עד 50 עד 100, זה ברור שזה מאוד מאוד סובייקטיבי, וזה בסדר. אני הייתי במסעדות שנמצאות ב-50 best in the world, שלא הבנתי למה הם שם, והייתי באחרות שהיו מדהימות, והייתי באחרות שלא ברשימה, שחשבתי שהן צריכות להיות ברשימה, כי זה כנראה מה שמייצג א' את העמי האישי, ואת החוויה שאני חוויתי באותו יום.
שתדע שזה פשוט, כשהסתכלתי על הרשימה הזאת, זה היה כאילו, אמרו לי, יובל, איזה מסעדות את ממליצה בישראל? ואז פשוט אמרתי, אי, בשבות, וככה התקבלה הרשימה. זה פשוט התחושה.
שורה תחתונה, זה כיף להיות בדירוגים האלה, זה נחמד, זה מגניב, זה כמו בוסם, זה להריח, אבל לא לטעום. לא צריך לקחת את זה עד כדי כך ברצינות.
אוקיי.
ומברוק לכל מי שנכנס, כמובן.
אז א', לגבי הבר זה 7-1, אוקיי? זה הבעלים, זה רועי לאון, גם איגור, המיקסולוג המכונן, ואחלה חבורה. הדיסקאברי הוא עוד זרוע, לכן הוא לא קשור לא ל-50 best העולמי, ולא למנה, ולא לאסיה, הוא עוד זרוע של הגוף הזה, 50 best, שבסוף עומד בראשו חברת שיווק ענקית, שעושים עבודה נהדרת בעולם, וחיפשו באמת מקומות עדכניים, נחשבים, בלמעלה מ-500 ערים. הם לא מגיעים אבל באקראי. זאת אומרת שזה מסוג המקומות שחלק מהמדרגים בדרך כלל ציינו, וזה לא הספיק כדי להיכנס לרשימה, או מכיוון שאין מספיק מדרגים לפעמים בינלאומיים שמגיעים לישראל, אז יש כל מיני פעולות אחרות שנעשות. וזה עוד כלי שלהם ששוב, אני אגיד כל מה שתורם פה בסוף להתקדמות הקולינריה, אני מפרגן. זה כאילו ממש אחלה, זה באמת מקומות טובים בעיר. בעבר היו עוד הרבה, גם M25 ופסטל, הרבה נכנסו דרך הדיסקאברי. זה עוד משהו שמופיע, בין אם זה באתר או במגזינים בינלאומיים.
זאת אומרת, זה משהו שכן היה קיים פה עוד לפני הרשימה של ה-50 best שהכרנו?
הדיסקאברי הוא היה קיים עוד לפני, בוודאי.
וואו, אוקיי.
הוא הראשון שאולי שם מיני זרקור על מה שקורה בישראל, זה ה-50 best discovery. ואני חושב שזה מבורך. עכשיו, לגבי מה זה סלבים? כן, את מכירה את כל השפים, גם יני ואני, אז כמו שיני ואמר, אני לא יודעת כמה הם שפים סלבים, יש להם מקומות טובים, ראויים, להיות ברשימה הזאת, אני חושב שבחרו שם מנעד שהוא נחמד, מעניין. עכשיו, זה שכמובן יש עוד שראויים, בוודאי.
זה לא שהם היו סלבים, ואז הסלב פתח מסעדה. הם נהיו סו קול סלבים, כי יש להם מסעדות טובות ומצליחות, עם אוכל טעים.
זה כל השף סלב בארץ, כאילו שאתה באמת, בהגדרה שלך, אתה מגדיר שף סלב לפי הטלוויזיוני, אז גם הם, אני יכולה להגיד לך, שהיה להם קודם מסעדה, ואז הם נהיו שף סלב.
לא, אבל אם אתה מתפרסם, כי המסעדה שלך מצליחה, והאוכל שלך טוב, אז מה אפשר לעשות? אתה לא אמור להתנצל את זה אחר כך.
אני אמרתי מההתחלה ועד הסוף, שהמסעדות האלה הן טובות, ואני גם אמליץ עליהן. בגלל זה אמרתי, זה רשימה שכאילו ישאלו אותי, ואני אגיד, מה את חושבת, איפה ללכת לאכול בישראל, וזה מה שאני אגיד.
בסוף תמיד תהיה המסעדה האחת, שאתה נורא אוהב, ולמה היא לא בדירוג, ומישהו אחר גם יהיה לו את שלו. אי אפשר לחסות את כל המסעדות הטובות בישראל בדירוג אחד, בטח לא בעולם, והכל בסדר, כאילו מי שנכנס הרוויח, ואם זה מביא עוד עבודה ועוד תנועה.
אתה יודע, יניב, יש גם חוות דעת שם של בודקים, אנשים שבודקים את העניין ומוצאים מה מעניין אותם. אם דיברת קודם על דירוג האוכל, הדיסקאברי הוא בוודאי גם מדבר על עניין של אווירה ומשהו שהוא קצת יותר עדכני, ולאו דווקא רק האוכל, עובדה שנכנס בר קוקטיילים, עליו שמוגש שם אוכל, אבל העניין שם הוא יותר מיקסולוגיה, והעבודה סביב תמציות מיוחדות, וקרח מיוחד, באמת אחלה מקום, וזה דווקא מראה שהדיסקאברי מנסה להיות קצת יותר צעיר ועדכני. אני אגיד שחבל כמובן, שזה קצת נבלה שוב, באקטואליה, כי זה נועד בסוף, זה יכול לעודד תיירות, שתבוא לפה צעירים שיבואו עם טיסות לואו קוסט, פודיז כזה מכל העולם, ואת זה לא נראה.
כן.
אז אתה כמה דקות תהילה של אותם מקומות, אבל עדיין, זה מופיע שוב, במגזינים בינלאומיים, השם צד, זה בתל אביב, בירושלים, זה ישראל, זה טוב, כל מה שיכול לקדם הוא טוב.
ברור, אנחנו בחיים לא נגיד לזה לא.
על דבר אחד, ממה שאמרת, אני כן יכול קצת לעצר, וזה באמת שכאילו איכשהו בסוף ישראל, הרבה פעמים מצטמצם לתל אביב, או תל אביב פלוס ירושלים, אבל ישראל היא מאוד גדולה, ויש פה המון מסעדות טובות בפריפריה, אפשר לדבר על חיפה, ואפשר לדבר על רוברטה וינצ'י, ועל עמק ברסרי, ועל ביסטרו מיכאל, ועל עוד המון 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 מקומות, ועל פרה, לא חסר.
אבל אז... יש אבולוציה, אתה יודע, כי
אתה
בסוף...
אתה יודע, כשאתה מדרג את צרפת, לא מדרגים את פריז, מדרגים את צרפת.
ודאי, כי צרפת קיימת, אתה יודע, התרבות של האוכל בפרובנס קיימת מאות שנים. מה לעשות שזה בחיפה מתקיים, נגיד, הסצנה היחסית חדשה, הקולינרית, בעשר שנים האחרונות, עיר תחתית, שוק תלפיות וכאלה ואחרים, וכן, עד שהאבולוציה תצא קצת מתל אביב והגיע לירושלים, אני מאמין שהיא גם תגיע למחוזות אחרים. זה לוקח את הזמן שזה לוקח. גם בטורקיה התייחסו קודם לאיסטנבול, ורק אחרי זה לאחרים. יש המון המון מדינות שמתייחסים קודם לבירה התרבותית והקולינרית, שפה היא תל אביב כרגע. מה לעשות? ואני שמח דווקא שיש מישהו מירושלים, כמובן. זה כבר משהו. והלוואי, והגיעו לאשדוד ולחיפה ולעוד הרים ול... לפריפריה, אבל זה ייקח את הזמן, כי גם התואמים הבינלאומיים, חדרה הם לא יגיעו, גם התואמים הבינלאומיים שמגיעים לכאן, הם עדיין לא מגיעים לכל המקומות האלו. אז זה ייקח עוד קצת זמן, אבל מתחילים ממשהו.
קודם כל, שיפודי דובי שווה הזכור, אבל אני אגיד, שיפודי אולגה, כן, אבל אני אגיד ככה, דוד באופטימי היום, אני בוחר להידבק באופטימיות הזאת.
יפה!
אופה! קדמנו. טוב, תראו, מאופטימיות לפסימיות.
וואה, מה קרה?
מסעדת טופולו פומפו של השף אבי קונפורטי, היא הולכת להיסגר ממש בסוף החודש.
אז מה אמרת, שזה אופטימי או פסימי?
זה פסימי.
למה?
כי אם היא נסגרת, איזה עתיד יש לנו אם היא נסגרת?
אה, עד כדי כך?
כן, אני אגיד לך את האמת, בשבילי, מסעדה הכי טובה בישראל.
טוב.
באמת.
בסדר. א', נסכים לא להסכים, וב', אני ברוח האופטימיות, לעשות דברים חדשים, יאללה. להתרענן.
אתה יודע מה? אין לי בעיה, אני מוכנה לקבל מאבי קונפורטי משהו חדש.
שמה לא הלך לפניה בשנים האחרונות מהרבה סיפורים שאנחנו מכירים.
נכון,
היה... אני בטוח שהיה לזה משקל רב, אני גם לא מספיק מכיר את אבי קונפורטי כדי להגיד, בהיבט האישי, דיברנו על זה אז על ברוט, בסוף גם אנשים, ואתה אמרת יפה, יצאו למיזם של פוטק, אני לא יודע, אולי אבי רוצה לממש את עצמו בתחום אחר, על אף שאני... חושב שבטח היה משקל לכל מיני עניינים שהיו באקטואליה, מה לעשות?
תראה, היה את הפרשה של הרעלת מזון.
עם הרעלת מזון ועם בשר חזיר שהוגש כבשר רגל. היו שם כמה סיפורים, כולל קורונה, מלחמה, מחירים של מקום, אבל אני לא פסימי.
המחירים זה משהו שהיה לא כל הדרך.
אולי הוא רוצה התחלה חדשה, אני דווקא אחלה לו הרבה בהצלחה, ואולי יעשה משהו אחר, חדש, מרענן, ונחכה, אז מה אני אגיד את שלא?
כן.
זה קורה באבולוציה של המסעדות, ואת יודעת, זה כאילו...
כאילו, אני חושבת היום בתקופה הנוכחית, איך אפשר, אתה יודע, היה תקופה כזאת של המון המון מסעדות כמו טייזו ואיי וטופולו פומפו. מסעדות שהן כזה גדולות, דורשות סיט מלא וגדול, ופעם היו מצליחים למלא את הסיט הזה. זה היה משהו אפשרי ולגיטימי לחלוטין. אבל היום, כאילו, אנשים נורא בורחים לדברים הקטנים יותר, לברי עין, למשהו הקליל, לתפריט שהוא כזה לא מחייב. פחות תפריטי טעימות.
אני לא יודע, אני לא הייתי רץ עד כדי כך למסקנות מרחיקות לכת, נראה לי שגם היום, אולי לא ממש ספציפית היום, בגלל מלחמה ודברים שהם קורים כרגע, אבל בתמונה הגדולה אני מאמין שכנראה יהיו פה מקומות גם לכאלה וגם לכאלה. אני לא אכלתי בטופולו פומפו, מודה.
וואי, יש לך את צופה בו ואתה חייב.
אוקיי, אז אני לא יכול להתייחס ספציפית למסעדה הזאת, אבל אני כן יכול להגיד באופן כללי שמסעדה שפעלה 11 שנים, ושף שעשה הרבה מאוד מיזמים בתחום האוכל בארץ, ופעיל הרבה מקומות מצליחים, ועשה מלא קונספטים ודברים, אי אפשר להתייחס לזה בתור משהו פסימי. בסוף כאילו, את יודעת, אני חושב שזה סוג של קריירה, שהרבה שפים היו חותמים עליה.
לגמרי.
ועד רבה, כאילו, אני בטוח גם שיש גם תוכניות לעתיד. הכל בסדר, אני חושב שבאבולוציה של מסעדות, נסגרות, נפתחות, 11 שנים בחיים של מסעדה זה לא מעט, בטח לא בישראל, עם כל מה שקורה פה. שפו, וכאילו, הכל בסדר. לא צריך להיות... להיכנס לפסימיות בגלל הדבר
בסדר,
הזה.
בסדר, אז אני עכשיו, אני נרגעת.
הנה,
יאללה,
נרגעת.
אבל אני רק אגיד לכל מי שמאזין, יש לכם מה צופה בו, ואני אישית מאוד ממליצה, אני חושבת שזה אוכל מאוד מיוחד, הטעמים מאוד כזה, מה שנקרא, כמו שהוא הגדיר את זה, מאוד בועטים, הם אש. כאילו ככה הוא גם קורא לזה, אז זה באמת אש וחובה, ותנצלו את זה שעוד יש כמה ימים.
ואני באמת אומר, תבדקי אולי, שווה לבדוק איתו מה, כאילו, תוך, כי באמת יכול להיות שיש תוכנית, כאילו, מלהיבה לעתיד, מרעננת.
כל החיים פותח וסוגר, פותח וסוגר, אני מניחה שהוא מתכנן כנראה את הדבר הבא.
אז לכן אני אומר, שלא צריך גם לפעמים להסתכל על הצד דווקא הדעת.
יאללה, בסדר.
האופטימי.
הנה, עוד אופטימיות.
אבולוציה. שום דבר לא נמשך לנצח, אבל החיים ממשיכים.
בדיוק.
יאללה, סגור. אז מהאופטימיות, אנחנו ממשיכים עם האופטימיות.
יופי.
הוולנטיין הוא ממש בפינה, אנחנו ממש מתקרבים אליו, ולעומת, בוא נגיד, תאריכים אחרים שהיו פה לאחרונה, שפחות ציינו אותם ופחות נתנו להם מקום, דווקא הוולנטיין כן מצליח לקבל מקום, בקולינריה במסעדות ברחבי הארץ, ואני ככה זיקקתי לנו כמה ארוחות ככה חמודות, נחמדות, מיוחדות, שאני חושבת שיכולות לעניין את המאזינים. אתם תגידו אם אתם חושבים שצדקתי או שאני טועה בגדול. אז נתחיל קודם כל עם ארוחה ביקב האודם בצפון. הוא מארח את מטרלו, אני הייתי ביקב, קודם כל מאוד מאוד נעים לשבת שם, מקום מאוד יפה, וחוויה גם יש שם את הכרם שאפשר להסתובב קצת ולראות. אז כמיקום קודם כל זה אחלה מיקום, אפשר גם, אני ממליצה לישון שם בצימרים, דרך אגב, אני ישנתי שם בצימרים באודם, מאוד נחמד, כאילו מגזימה אפילו את המאוד, עוד יותר מאוד ארוך כזה. אז תעשו את זה, זה קורה כמובן ב-14 לשני, בתאריך עצמו. ארוחת טעימות של 8 מנות וכינוח, זה משהו שעדי ממטרלו כבר עשה.
שכל המנות זה מנות שמטרלו עושים, עדי עושה?
כן, זה מתקשר לקורסון, זה שילובים שהוא חושב עליהם, הוא כבר עשה את זה בעבר, בדיוק הוא היה פה ברעיון לא מזמן, והוא עשה משהו כזה, קונספט כזה, עם מושי קרוט, ומאז היה תכנון להביא עוד אנשים שיעשו איתו כאלה דברים יפים. זה לא קרה, זה התנפץ כמובן בגלל המלחמה, אבל זה קורה עכשיו ספציפית במועד הזה, אופציה לטעום ארוחה כזאת של מטרלו.
נשמע מבטיח.
כן, האמת שאני חושבת שזאת הולך להיות ארוחה מעולה, יהיה כמובן טעימות יין לצד כל מנה, אז זה גם נחמד, היין של אודם, של האודם באמת באמת טוב. אז מאוד מומלץ, מושב ראשון יהיה ב-6, מושב שני יהיה ב-8.5. עוד דבר שקורה בצפון זה השף עומר מילר, שהיום אנחנו לא נוכל למצוא אותו מבשל באיזה מסעדה, הוא כן מגיע ללאלה קפה בקיבוץ מחניים, אני דיברתי על זה באחד הפרקים פה, שזה מקום יחסית חדש, הוא מגיע גם ב-14 לשני, הוא יבשל יחד עם השף רועי דורי, שהוא הולך לעשות איתו יחד תפריט מיוחד, הם יעשו אותו ביחד, כבר כאילו יש ממש מקומות בודדים לפי מה שאני הבנתי.
אז איפה זה קורה?
זה קורה בקיבוץ מחניים.
לאלה קפה במחניים, דרך אגב, הוא שייך לרועי.
נכון.
זה בית קפה שרועי פתח. זה שייך לאסתרי,
לאסתרי הבת זוג שלו.
נכון, אבל הם ביחד בזה, אם הבנתי, נכון?
כן, הוא ביחד איתה, אבל זה קודם כל שייך לה. הוא עושה איתה דברים יפים שם, הוא מייעץ גם קולינרית. כן, הוא נמצא שם הרבה. ועכשיו זו הזדמנות לאכול גם את האוכל של רועי שהוא מעולה, אכלתי אותו ואני תמיד ממליצה עליו. וגם את השילוב שלו יחד עם עומר מילר. שעומר מילר לא צריכים להרחיב, כולם יודעים ומכירים כבר שהוא עשה הרבה, וכנראה שהוא יודע לבשל הבן אדם. אז
תקשיבי, אני א', אכלתי בפרה פעמיים, והיד של רועי היא מדהימה. באמת, הוא מוציא אוכל ברמה סופר גבוהה, לא הכרתי אותו לפני, הכרתי אותו כשהייתי שם, וממש
במלון פרה.
במלון כן. פרה,
כי
כן.
כי המסעדה זה רוז'. כי יש מסעדת
פרה,
מסעדת
רוז'
פרה בתל אביב שלא נבלבל את האנשים.
תיקון נכון, מסעדת רוז' במלון פרה, אצל השף רועי דורי, וממש פרגנתי לו מכל הלב, זה היה פשוט מדהים. ועומר, במקרה לאחרונה היו לי כמה וכמה שיחות איתו, ובאמת הוא כולו בתקופה האחרונה באמת חדור בהמון המון עשייה ומחשבות על אוכל טוב ועל קיימות ועל בריאות ועל מיקרואורגניזמים, וגם הפוסטים שלו לאחרונה הם מאוד בא בכיוונים האלה.
אמבטיות קרח.
הוא גם מאוד מאוד
כל הזמן רואה אותו עושה אמבטיות קרח.
הוא מאוד עזר לנו ופרגן לנו באדמה לאדם, ממש כאילו נתן לנו המון המון במה, והוא באמת גם לא הכרתי אותו אישית לפני, הכרתי אותו רק דרך התהליך הזה, וממש התרשמתי שמדובר פה באיש מדהים, וגם עם חזון וויז'ן, ונראה לי ששילוב של שניהם זה דבר נהדר. וגם נתת פה שתי המלצות שמושכות האנשים צפונה. נכון. זה גם נראה לי לא רעיון רע בתקופה הזאת שהצפון חטף מכה לא קטנה, לתת איזה בוסט קטן לאזור הזה.
וחשוב להגיד ספציפית, נכון, אני מושכת לצפון, אבל זה אזור יותר רמת הגולן.
לא, זה אזורים לא מאוימים, אפשר לנסוע לשם.
כן, זה שני אזורים ששניהם נמצאים באזור שהוא יותר כיוון רמת הגולן, ולכן אין שם איומים, מה שאנחנו
חורים. אבל את יכולה להבין שהצפון נפגע, עבודה ירדה בכל המקומות.
לא, בטוח זה ירד, כי אנשים לא עושים את ההבדל, כן? אנשים לא מבדילים עכשיו אזור ראש הנקרה או אזור רמת הגולן. הם פחות במקומות האלה.
ולכן אני אומר, אדרבה, תאכלו טוב, תפרגנו גם לעסקים בצפון, תשנו שם באיזה צימר.
נכון.
אדרבה. ווולנטיינס גם תאהבו, בקיצור, מרה.
יפה, אז אני ממשיכה לעוד ארוחה, של שף אסף שטרן.
וואו, כן. ארוחה מאוד מיוחדת.
אני אכלתי אותה. ואני
לא,
מאוד...
לא, אבל גם בגלל הסיפור.
נכון.
אגב, כל... כתבתי עליהם מדור, אוכל
יודעת,
זיכרון.
אני יודעת, אני עוקבת אדוקה, כן, אני רואה
כן.
הכל.
איזה סיפור, וואו.
סיפור באמת, באמת...
הוא גם סיפר לך על זה, אני חושב, בפרק שעשית...
נכון, היה מנות
קרב. בזום, כן, מנות קרב, כן.
כן, דיברנו על זה, יצא לנו לדבר על זה כמובן, זה היה חלק מאוד מאוד חשוב בשיחה איתו. ואני רגע אתן קצת רקע, באמת שף אסף שטרן, ממש רגעים לפני המלחמה, הוא התחיל לעשות פופ-אפ עם מלון מרקט האוס. ובאמת ככה שני מסלולים עם ארוחה מאוד מאוד מוקפדת ומרכיבים מאוד טובים, והיה מאוד 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 טעים, כאילו באמת יצאתי משם מסוחררת מהטוב שהיה כאילו בערב הזה. זה היה אמור להיות לשלושה חודשים, והכל נקטע. ולא היה ברור איך זה יחזור, אם זה יחזור, מתי, איך זה הולך לקרות. בזמן, בעצם כשהמלחמה התחילה, מפל אדם, זיכרונה לברכה, שהיא הייתה שותפה מאוד בולטת של אסף בפרויקט הזה. היא נרצחה בטבח ברעים, במסיבה, בשביעי באוקטובר, והיא מאוד מאוד השקיעה בפרויקט הזה, זה היה מאוד חשוב לה. אני אישית גם ראיתי אותה בלייב, איך היא מתפעלת ומתזזת ועושה הכל, והכל מושלם, כאילו, ברמה שמלצרים הם חדשים, הם באים, באו לפרויקט הזה, כאילו, לא ידעו כלום. והמלצר פשוט שתף אותי במקצועיות, כאילו, זה היה מטורף. אני יצאתי משם, אמרתי לדולב, תשמע, להוציא כזאת רמה ממלצרים, מפופ-אפ שהוא רק התחיל, עוד אין כלום, והם יודעים הכל, והוא יודע לענות לי על שאלות הכי, כאילו, טריקיות כביכול של סועד שואל. זה היה מאוד מרשים, וזה הראה עד כמה היא ירדה איתם לפרטים, כי זה באמת עבודה שלה. אז זה מאוד מאוד עצוב, אבל לפחות זה כן חוזר לשתי ארוחות, גם ב-14 וגם ב-15 לחודש, בפברואר. 8 מנות עם קינוחי ביס בסוף, 485 שקלים לסועד, וזה קצת לתת למפה לאדם, זכרונה לברכה, המקום, ולהזכיר את הפרויקט הזה שהיא עבדה עליו קשה, והוא כן רואה חיים באיזושהי צורה לזכרה גם. ואני לא אקח לך את המקום, אתה לא יודעת כאילו...
לא, סיפרת, אני פשוט ציינתי...
כן, כן, אני רציתי גם שאתה תספר מהצד שלך.
דווקא במה שנקרא הפינה שלי, אז אני אספר על אחר, כי כבר סיפרת על זה, אבל זה בהחלט עוד סיפור מאוד טרגי, עצוב, היה ביניהם חיבור נהדר, עוד מהמסה כשהם עבדו יחד. ובאמת הייתה לה תשוקה מאוד מאוד גדולה לרוח, לאוכל, ליין, לאנשים.
זה כל כך נעימה.
ליצור את הרגעים הקצומים האלו. ואיך אסף אמר לי, הוא מתקשה גם להשלים עם הגזירת גורל, שזה לא לזכרה, אלא למענה.
כן.
הארוחות האלו, וגם אמא שלה תהיה שם.
וואו,
איזה מרגש. בעבר לאלמנט הזה, באמת, הטרגי, המאוד מאוד עצוב, הוא באמת עושה קצת כדי לממש את מה שהם רצו לעוד שני לילות. אגב, הכל היה... מוזמן איזה חודש קדימה, כשהם התחילו עם הפופ-אפ. ועוד נשמה שגם נלקחה בשבעה באוקטובר, וכמובן, ועוד פרויקט שעף.
וזה כל כך מכבד, הרוחות האלה כל כך טובות, שזה עוד יותר אפילו מכבד את הזיכרון שלה.
מאוד מכבד, ובעיקר למי שמהתחום, כן. זה משהו שיש בו הרבה.
טוב, יובי, אתן.
חוץ מזה, אני כן רוצה להגיד לגבי כל הענייני ולנטיין, יש את כל השנה כדי לאהוב, אז לא צריך רק את היום הזה. זה ככה מסר לכולם.
אני אגיד לך משהו, אני אף לא יוצאת ביום הזה.
ואני חייב להגיד לך שאני מעדיף מקומות שדווקא לא עושים שום דבר מיוחד בתאריך הזה.
כן.
אם רואים זוג אוהבים, תפנק אותם במשהו תמיד. איזה,
אני פשוט לא יוצאת ביום הזה.
צ'ייסר, איזה כינוח, אבל אני די סולד מה...
כן. אני
לא צריך כאילו לעשות דברים מיוחדים לערב הזה, מי שרוצה ברומנטיקה שייצא, אבל זה יוזמות נחמדות, ואני מתחבר למה שיניב אמר, העניינים בצפון באמת, טיפה פריסה ארצית, שאנשים יצאו, יבלו.
מה שיפה בהמלצות שנתת, שלא אמרת כאילו במסעדת זה וזה, עושים ארוחה מיוחדת ביותר מחיר, אלא בעצם נתת פה דברים שהם מיוחדים,
שלא ימצאו ביום יום.
את התחלת את האייטם בתגידו לי בסוף, אז אני אומר, נתת פה בעיניי, המלצות ראויות, שפו.
תודה רבה, תראו איך אני אהפה על עצמי פה. אז כן, אתם מוזמנים, אם נשאר מקום, כי אני יודעת שהם באמת כאילו כבר מקומות אחרונים. אז כאילו, אם נשאר, אתם יוכלים ליהנות בשלושת האופציות האלה, אני חותמת על זה. תבואו אליי אם יש בעיה, אני מחזירה לכם את הכסף, סתם. אין תקציב, אז אני לא אחזיר את הכסף.
יובי, תיזהרי.
זה מוקלט, ולכן אני אומרת בוטל. זה לא קיים, מה שאמרתי. אני לא אמחק את זה כדי...
לא, תורידי בעריכה,
אני אוריד בעריכה, בסדר, טוב, סבבה. טוב, עכשיו יש לנו את הפינה הקבועה, שאי אפשר לוותר עליה, עם ה-OCD. אנחנו חייבים לדבר על מסעדת ה-OCD, לפחות פרק אחד.
ובינתנו, כאילו, מה קורה ב-OCD?
זה אי אפשר, הם חייבים... פעם זה היה הסבגרנית, עכשיו זה התחלף ב-OCD, אנחנו כל פעם
מוצאים... לא, הסבגרנית זה... יש לך בא עם דין ופנדה, כן, ופה נכון? אנחנו ב-OCD. אז
כן, אני שומרת לכם
מחלקי, את ה... את מחלקת מאמצים.
אני יכול רק להגיד לך כן. שראיתי אותם הבוקר.
כן.
במקרה. ואמרתי להם, אני היום בפוסט הזה, אמרתי, אני כבר לא יכול לדבר עליכם, די, נמאס. אבל לא, אנחנו אוהבים אותם, מפרגנים, ואני אתן לך להציג את מזון.
את הקונספט החדש.
מזון.
מרתק.
אז באמת היה את ההמבורגר, הוא טעם ונשלם, היה וטוב שהיה, ואולי הוא יחזור במשבר הבא.
ולמעשה אני היחיד בחדר הזה שאכל אותו בסוף, נכון?
לא, אני אכלתי אותו פשוט במשלוח. זה לא כל כך מומלץ. אז... אז היה את ההמבורגר, הוא טעם ונשלם, ועכשיו הם יוצאים עם באמת פופ-אפ, השלב ב' מה שנקרא, של חלל OCD, שנקרא מזון. זה בעצם כבר יותר קרוב לקונספט הראשוני של המסעדה עצמה, מה שבדרך כלל היינו מוצאים שם. זאת ארוחת טעימות של 5-7 מנות, מחיר של 370 שקלים לסועד, וזה יהיה פעיל עד סוף מאי, זאת אומרת מיוני כבר הם צפויים לחזור לפעילות המקורית, ואני כאילו סתם שואלת עצמי אם זה לא משהו שאולי יפגע בהם בעתיד, בקונספט המקורי של המסעדה, כי כאילו בקונספט המקורי גם משלמים יותר, וגם היה לו את, את הקטע הזה של הלא זמין. כאילו אנשים אוהבים שדברים לא זמינים, ואז שהם משיגים מקום הם כאילו בהיי מטורף, והם גם יוצאים אחרי זה בהיי, כי הם אומרים, היינו ב-OCD. עכשיו זה כאילו הופך את זה ליותר נגיש, יותר קרוב, והם כאילו, מה יהיה אחרי זה?
אבל זה ברוח, א', זה ברוח התקופה.
כן.
חשוב לומר, וחשוב לומר על זה שבדיוק, הם בדיוק על המשבצת הזאת, אני חושב בצורה מאוד מאוד מרשימה, מראים כמה הם בעשייה, בחשיבה מתמדת, לא נתקעים במקום, מנסים למצוא את הדבר הבא, וגם מהיכרות אישית אני רואה, באמת, זה, זה כן. כל הזמן שם המערכת עובדת, וזה לגמרי מותאם למצב.
כן.
אז בעיניי זה, זה, זה מבורך, וזה כן מאפשר לאנשים להיחשף לעוד צד שלהם, ויכול להיות שאנשים שלא הגיעו להמבורגר, ושנרתעו מהטעימות הקודם, אז יבואו עכשיו, דווקא חושף אותם לעוד, ובסוף המקום כאן. הזה יהיה תמיד מלא, עם ה-24 מושבים שלו, ואם הם ימשיכו ככה, וטוב שכך, ובאמת, יופי של עשייה, וגם חדוות יצירה, שיש שם כל הזמן, של כל הצוות, כל הכבוד.
תראה, אני אגיד על זה שני דברים. קודם כל, מי שאכל ב-OCD, בכל הזדמנות יודע להגיד שאחד הדברים שהכי דומיננטיים ומאפיינים ב-OCD זה הצוות. ממש רואים את הצוות של הטבחים עובד בצורה נקייה ומסודרת ויסודית, וגם הם מגישים את האוכל ומסבירים וזה, והרבה פעמים אני בצחוק הייתי אומר לרז, תשמע, כל הסחים אצלך. אז מטבע הדברים שכל הסחים אצלו, היום חלקם, הלא מבוטל, נמצא בצו 8, כי זה בדיוק סוג האנשים שגם עושים את המילואים וגם נוסעים בנטל וגם וגם וגם. וכמובן שקשה מאוד להפעיל קונספט שדורש המון כוח אדם כמו OCD, כשחלק גדול מהצוות כרגע נושא בנטל בחזית, ולכן כאילו א' בחרו קונספט שאפשר להפעיל אותו בצורה טיפה ליותר רזה, מתוך תקווה שעד יוני, באמת גם יותר צוות יהיה זמין לעבודה. זה אחד. שתיים, למעשה, הרי זה סוג של חזרה לקונספט הקודם של OCD. הרי OCD עשתה את השינוי למה שהיא עכשיו ממש בשנה האחרונה, של, שלא הכל בסיט אחד, אלא בעצם כניסה מדורגת ויותר מנות, ובמחיר קצת יותר גבוה וכו', וארוחה יותר ארוכה. ובעצם המזון הוא לא חוזר אחד לאחד למה שה-OCD הייתה לפני כן, אבל הוא כמעט חוזר אותו דבר לקונספט המקורי שה-OCD נפתחה איתו, ארוחת טעימות לא מאוד ארוכה, שכולם יושבים ביחד וכולי. אז אני חושב שהקונספט החדש של ה-OCD הוא באמת מאוד התאים גם באווירה של פריחה, של שמחה, של עשייה, וגם של עוד מעט מגיע משלן, וגם שיש תיירות, זה מאוד מאוד התאים. וחלק מהגדולה היא באמת להבין שעשית משהו, וגם אם רק עכשיו התחלת, והוא לא בדיוק מתאים, אז הם עשו את ההתאמה, את האג'יליות הזאת של באמת לייצר התאמה, והחזירו את זה קצת צעד או שניים אחורה, כמו בטנגו, כדי להתקדם אחר כך קדימה. אני חושב שזה כנראה הדבר הנכון לעשות, ושוב, אנחנו באמת, מהיכרותנו, יודעים שבאמת מדובר באנשים שהם מאוד מאוד חושבים, מאוד מאוד לומדים ומתפתחים, מאוד מאוד יצירתיים, זה חלק מיסוד הקסם שלהם, ואני בטוח שזה יצליח, בטוח, אין לי בכלל ספק.
טוב, אנחנו כולנו מקווים, אין ספק. יניב, היה לך גם לא מזמן פופ-אפ כשר למאדרין בבני ברק. רוצה לספר לנו לה?
וואו, תשמעו. זה לא דבר של מה בכך. קודם כל הייתה ארוחה אחת, וכבר נפתחה עוד אחת, כי היא מאוד מאוד הצליחה. יש שף אחד, קוראים לו השף ישראל דודק. הוא שף חרדי, שפשוט לקח לו כמעין מטרה, חזון חלוצי, כמעט אפילו לא הגיוני, של להביא קולינריה גבוהה לעולם החרדי, לא רק במובן של כשר למאדרין, אלא גם מבחינת המגבלות של הכשרות למאדרין עצמה, וגם מבחינת הציבור שפחות פתוח לסוג הזה של חוויות קולינריות. והוא עושה בדבר הזה באמת ימים ולילות עשייה שבעיניי היא מרגשת. והוא למד אצלי בשני קורסים, ואמר לי, תשמע, בוא נעשה ביחד ארוחת פופ-אפ אצלי במסעדה בכשר למאדרין. אמרתי לו, יאללה, בוא ננסה. עכשיו, כשר למאדרין זה לא כמו כשרות רגילה. בכשרות רגילה יצא לי לעבוד, הייתי שף של אולם אירועים, עשיתי שטאפים עם כשרות רגילה. זה יחסית, אתה יודע מה יש לך ומה אין לך, ובתוך זה אתה פועל. בכשר למאדרין אתה לא יודע כלום. אתה לא יכול לדעת יום לפני אם יהיה לך את הירקות בדיוק שאתה רוצה, כי אולי הם לא יגיעו באותו יום במאדרין. אתה לא יודע מי יהיה לך את הסבים שאתה רוצה, אתה לא יודע מה מותר, אתה לא יכול ללקט, אתה לא יכול לעשות הצסות מראש. טוטים ביום האחרון פתאום התברר לי שאסור לי להשתמש בטוטים, הייתי צריך ממש שעה לפני ארוחה למצוא תחליף אחר במקום טוטים.
זה כאילו. נורא.
אז אני, כשזה קרה, כשכל הדבר הזה קרה, אמרתי, אני יכול לקחת את זה בשתי צורות. או להגיד שאני הולך עם האמת שלי עד הסוף, ואם לא כמו שאני רוצה ב-100%, אז לא עושה וכאלה. או לבוא מראש פתוח ברמה של הכי פתוח שאני יודע להביא מעצמי. וככה בחרתי לבוא. יש שינוי כזה, אני זורם. יש שינוי כזה, אני זורם. ואני יודע להביא אוכל בכל סיטואציה. למה? כי אני מתחבר לרעיון, החזון, להביא את החיבור הזה דרך להנגיש אוכל מהסוג הזה לקהל שלא רגיל אליו. והגעתי לארוחה באמת בצורה הזאת, ובאמת היה נורא נורא התלהבות. קודם כל הצוות נורא התלהב, כל הטבחים חרדים, כל הצוות של המלצרים נורא התלהב. השטאפ עם ישראל עצמו עבד מדהים. ואז הגיעו הקהל, ורוב הקהל זה אנשים חרדים שלא יוצא להם לאכול את האוכל שלי מן הסתם. חלקם אפילו אמרו לי, תשמע, אנחנו עוקבים אחריך וחיכינו לרגע שנוכל לאכול את האוכל הזה בווריאציה הזאת.
וואו.
והצלחנו לדעתי לעשות אוכל מיוחד, טעים. ואני מסתובב בין השולחנות ואני פוגש קהל שלא הייתי פוגש ביום יום. עכשיו בסוף כאילו, בואו, מה התפקיד של אוכל? אוכל נועד לחבר בין אנשים. ואנחנו במדינה הזאת כל הזמן באווירה של, של, של פירוד וריחוק וניתוק וזה, ואם נשב ונדבר על פוליטיקה, לא נתקרב, אבל כשיושבים ואוכלים ביחד ומדברים קצת על האוכל ומספרים את הסיפור מאחורי האוכל ומנגישים כאילו אוכל כתרבות, כחשיבה, זה חלק מהגדולה והיכולות שלו, ואני חייב להגיד, למרות שהיה לי הרבה מגבלות, ולמרות שהיה לי משגיח צמוד על הראש כל היום, ולמרות, היה לי יום כיפי מאוד, מרגש מאוד, ונהניתי מאוד מהחיבורים האלה.
מתי זה קורה שוב?
ואז ישראל אמר, בוא נעשה עוד ארוחה. פתחנו עוד תאריך ב-25 לפברואר.
אפשר לבוא?
בשמחה. את מוזמנת כמובן. 23 לפברואר, סליחה.
יום, יופי, כי 25 אני לא יכולה.
יום ראשון.
מה זה בתאריך עברי?
בתאריך עברי.
לא.
לא, סליחה, 25 לפברואר, יום ראשון, סליחה. אז יש שני סבבים, 7 ו-10, ואז נפל לי הסימון לעוד משהו, והבנתי שאני יכול להזמין לארוחה הזאת את אמא שלי.
יפה.
ולמעשה, אמא שלי עד היום לא יצא לה לשבת לאכול ארוחה מלאה, שאני עושה. כי בעצם יצא לי לבשל בבית, פה מנה, שם מנה, קובה, קוסקוס.
אף פעם היא לא אכלה?
לא, היא לא יכולה.
מדהים.
וואו,
אז יש. סוף סוף, גם את הדבר הזה, את ההנגשה, זה פעמיים מרגש אותי, ואני מבסוט מזה מאוד מאוד. למסעדה קוראים סולו קרנה, והיא נמצאת בבני ברק, ברחוב ז'בוטינסקי. למעשה, אנחנו יושבים עכשיו במרחק של 3-4 דקות נסיעה ממנה,
וואו.
וכל המסעדות הטובות של תל אביב נמצאות במרחק 15 ממנה, ואיזה מרחק של עולמות על כלום מטראז'. אני אומר, בוא ניקח את כל כך הרבה עולמות על שטח כל כך קצר, ובמקום שהוא יהיה בסיס למלחמה, בוא נהפוך אותו, או מכשול, בוא נהפוך אותו להזדמנות. זה מה שניסיתי לעשות. אני בטוח שלא הבאתי שלום עולמי כמו מלכת היופי, אבל משהו עשיתי.
יפה מאוד.
מגניב. דוד, אתה חזרת מפריז.
נכון.
לא מזמן. כאילו, ובתכלס, אני אומרת את זה, וקצת קשה לי לדבר על זה, כי שבוע אחרי שהכל התחיל, הייתי אמורה לטוס לפריז. היה לי תוכנית, היה לי מסעדות מוזמנות, היה לי סיורים, היה לי הכל. והכל בוטל. באותו הרגע.
פריז לא זזה, לא הולכת לשום מקום, אבל...
פריז זזה.
היא תחכה לך.
פריז לא מחכה לי, ואני לא מחכה לה, אבל אתה...
זה היופי בפריז, שהיא תמיד שם.
כן, אבל אתה היית, ומי שכן רוצה להגיע לפריז, אז אנחנו ננצל אותך עכשיו, ככה נשחט עד הסוף את כל מה שאתה יודע עכשיו על פריז, ואתה תיתן לנו...
את יודעת שאנחנו צריכים לפחות... תוכנית שלמה.
סתם, אני הגזמתי. יש לך בערך 10 דקות.
אבל תראי,
עונה, אנחנו צריכים עונה.
עונה, עונת פריז. אני אגיד לך כמה דברים. אחד, זו כמובן אחת הערים האהובות עליי בתבל, וגרתי בה כ5 שנים גם.
וואו.
אני דובר צרפתית מבית, גרתי בעיר הזאת כ5 שנים, ולכן אני גם, אני פרנקופיל, אני אוהב את השפה ואוהב את התרבות, ובטח ובטח שזה עובר דרך הקולינריה והתרבות הקולינרית שם. ואני מציין את זה כי גם אני, עד היום, אני לא יכול להגיד שאני מכיר הכל, זה תמיד מצחיק אותי, שם, תן המלצות, כאילו, תלוי, אתה נוסע לרומנטי, אתה נוסע ליום הולדת 70 עם אמא, אתה נוסע עם 3 ילדים, מתוכם זה גם יומיים ביורו דיסני, עכשיו, זה באמת מאוד מאוד קשה, אני כן רוצה להגיד שיש לעיר הזאת המון רבדים, זאת אומרת שמטבחי מאגרים, אסיאטים, צפון אפריקאים, אפריקאים, שאפשר גם אותם לגלות, ממש במקומות מאוד מאוד מיוחדים, למשל הצ'יינטאון של פריז, אחד האהובים עליי, את יודעת שבהרבה ערים גדולות, בלונדון, בניו יורק.
ולא אהבת בלונדון?
לונדון נחמד, אבל לעומת נחמד, אבל קצת תיירותי.
כן.
אז בפריז יש אחד שהוא באזור בלוויל, שהוא טיפה תיירותי, וברובע ה-13 יש ממש צ'יינטאון, אמיתי, לפנים.
שהוא לא הבנוי הזה לכבוד התארות.
ממש. כן. ואותו אני מאוד מאוד אוהב, מברווזים צלועים, שככה פורסים במקום, אבל מרקים מצוינים, וכל העולמות של המעודים והדים סם יוצא מן הכלל, ויש לי כמובן שמות, מי שזה יעניין אותו, כי קשה לעשות את כל הניים דרופינג, ואנשים גם לא יבינו את השם עד הסוף.
בכללי שווה לעקוב אחריך
אבל זה תמיד נחמד.
דרך אגב, לעקוב אחרי דוד בחודשים האחרונים, יש בזה משהו מרתק, כי אתה כאילו מקבל מין תמונת עולם כזאת של מה העבודה באטיליו והבישול המפונים וזה, ודרך הסיפורי זיכרון, ועד כאילו פתאום הפריז והשוק...
והפטריות שהוא הלך ליום ניקוד פטריות.
זה נותן לך מין את כל העולם, את כל המעגל החיים, דרך האוכל.
אז כן, מצאת המציאות שלנו לגמרי, ואני כן אומר שגם כל סוגיות הסטריט פוד, וגם אוכל ים תיכוני, לא רק ישראלי, ים תיכוני בהווייתו, מקבל שם תפנית מאוד מעניינת. לי לראות את זה גם כצופה מהצד לאורך השנים, מאוד מעניין גם מהחומוס שנכנס בכל מיני ורסיות לכל מיני מקומות, אבל עוד הרבה הרבה דברים אחרים, שזה מעניין. השווקים כמובן, אין עליהם, פשוט, באמת, אין עליהם, ללכת לשוק, ויש ויטרינה עם 10 סוגי עופות שונים. זה עם נוצות, וזה צהוב, והוא לבן, וזה עוף מסורס שהוא מתאים יותר לכזה.
אבל אוכלים את הנוצות?
לא. יש גבול, אבל הייתה עכשיו בדיוק גם לקראת סוף עונת הצייד, עונת הקמעין השחור מפריגור, הכי טוב שיש, אז היה מרתק, גם אכלתי המון מנות עם זה, ולגבי המסעדות, תמיד אני הולך לאיזשהו מנעד, כי בסוף הלכתי לביסטרו אחד שהוא קלאסי, אבל עם טאץ', אני כן אגיד את שמו, קוראים לו Le Bon George, יוצא מן הכלל, באמת כדי לאכול פואגרה, דג, נתח בשר טוב, יוצא מן הכלל, אבל גם ביצה רכה עם שמנת וכמהין חלום.
איך
אוקיי?
נקרא המקום?
Le Bon George.
עכשיו תגידי את זה, את כמו
שהוא אמר. Le Bon George.
Le Bon George.
Le Bon George.
ג'ורג' הטוב, Le Bon George. ג'ורג' הטעים, ג'ורג' הטוב. אז ממש ממש מומלץ. הייתי במקום שנקרא טאבל, של שף בשם ברונו ורז'ו, שהוא...
הוא ב-50-Best.
יוצא דופן, הוא ב-50-Best. אגב, אחת מה... כניסות החזקות, כי הוא נכנס ישר למקום עשירי בעולמי.
כן, משהו כאילו מטורף.
ויש לו 2 כוכבי משלן, אבל הסיפור שהוא בן 64, הוא רק כ10 שנים בעל מסעדה. מטורף.
וואו.
אז הוא עשה איזושהי דרך יוצאת מן הכלל, בהתחלה כבכלל חובב קולינריה ויהנות, שלאט לאט התגלגל גם לסירים, בלערך אנשים, פתח מסעדה, והוא היום עם 2 כוכבי משלן, מקום עשירי ב-50-B, דמות אישיות לבבית, הוא מערך שם בצורה שבאמת... לא ראיתי הרבה מאוד שנים.
זה אוכל קלאסי או מאוד מודרני?
גם וגם. הטכניקות תמיד, אז מטבח צרפתי בסוף גם, הרטבים הם סופר חשובים, הוא בסיס להרבה דברים הרטבים, והם היום משחקים עם הדברים. הם כל הזמן משחקים. הייתי אצל דוד טוטן בפעם השנייה כבר, שגם הייתה ארוחה מאוד מאוד מעניינת, ואני אגיד שגם גם בעולמות הפשוטים של באמת הפטיסרי הבולנג'רי, וגם סטריט פוד שמוצאים שם מאסיאתי דרך מטבח קורדי, אפגני, דברים מרתקים. אז אני תמיד אומר שמי שהולך ינסה לקלף מספר רבדים ולא ללכת, אני באמת רואה כבר כמה שנים דף המלצות שלדעתי כתבתי לפני 10 שנים בחיי, ואני אקח את הזכות, כי אני רואה אותו הרבה, 80% מהמסעדות שכתבתי לפני 10 שנים, 8 שנים, אני לפעמים רואה שזה זז כזה בין כל מיני אנשים, הבנו כאילו, וגם פרנצ'י, לנטרקות, כאילו דחילק, תחדשו גם, זה גם מקומות סופר תיירותיים בסוף, מאוד מאוד חשוב לטעמי לפחות לחדש. אני אגיד עוד מסעדה בשם דטיל, שגם מאוד נהניתי בה, של שפית בשם מנו, גם שפית מאוד עולה, שמה שגם אהבתי, שגיליתי המון חומרי גלם חדשים. והנה, יניב גם מרים גבה, אותנו זה מרגש. אז למצוא חומר גלם חדש שלא הכרנו, כולל כינוח על בסיס שזיף, שמצאו באתר ארכיאולוגי מימי הרומאים בצרפת, ואגרונום הצליח מאותו גלעין להצמיח שוב את אותו עץ שזיפים, ועשתה מזה כינוח מהשזיף.
וואו, זה הדברים שמדליקים אותי.
נו, סתם אמרתי, כי יניב פה ברור, וגם אותי זה מדליק, אבל יש הרבה דברים במסע הזה של שפים חדשים, שיוצאים לגמרי, שוברים את הקלאסיקות, ועושים דברים חדשים עדכניים. ועוד מילה אולי, זה השפים היפנים, שפועלים בפריז, לאו דווקא כסושי, או אומקאצה, או משהו יפני, אלא פשוט שגדלו ביפן, לפעמים גם התלמדו ביפן, אבל תמיד הייתה להם הערכה, שלא לומר הערצה של הגסטרונומיה הצרפתית, הם מצאו את עצמם נוחתים בצרפת, לפעמים עושים גם את בית ספר המקצועי בצרפת, לפעמים מגיעים כבר אחרי בית ספר, עושים השתלמויות, סטאז'ים ועובדים, ופותחים מסעדה משלהם שממש מכניסים גם את היפניות וגם את הצרפתיות, ויש איזשהו מפגש באסתטיקה, בטעמים, בטכניקה היפנית, אבל עם חומר גלם עונתי צרפתי, שיוצר מטבח סופר מעניין, והייתי בכמה מסעדות, כולל 80.
וואי, זה היה אחת מהרשימה שלי.
אז היא ממש, וגם מקום מאוד נחם שנקרא מזון.
כמה זמן היית שם?
שבוע.
וואלה, כל זה אכלת בשבוע?
הרבה, מסעדות, אתה אוכל, אוכל, אוכל. למה נושאים? מגדל אייפל ראיתי. למרות שרצתי למגדל אייפל לראות זריחה גם, זה מרהיב, אבל אתה יודע, אני לא נוסע לראות את הלוב, את המונליזה, כאילו הייתי שם 8 פעמים, מספיק.
אני חושב שגם בפטיסרי יש הרבה השפעה של היפני, ויש כמה שף פטיסרי יפנים שפתחו מקומות.
יש.
זה שילוב מאוד מעניין, הצרפתי והיפני.
ממש, יש בכל פינה. ואני אגיד אגב, פחות התעמקתי גם הפעם בפטיסרי. טיפה הייתי עייף מזה, פחות התחשק לי, אכלתי, כן. ז'אק ז'ונה, שוקולדים, וכל הכי טובים, ופוביס, שמביס, ואיזה אי אפשר לוותר, אבל פחות
שמרת מקום
בבטן. בטרפת גם למתוקים, ממש ככה, שמרתי מקום. ושוב, והפשוטים גם, באמת, הדברים הכי פשוטים, איזה אוף בגריל יש להם, ונקניקיות, וגבינות, וחוזרים ממזוודה, וזה כיף, ומי שטס, אני רק באמת אומר, עכשיו זו אחלה עונה, בקיץ תהיה שם אולימפיאדה, לא להתקרב כמובן, אבל עכשיו עד יוני כזה כאילו נחמד, מומלץ, קל להגיע, חזרו טיסות, טיפה להתנתק. מישהו שאל אותי לגבי האווירה, כאילו אני לא הרגשתי שום דבר חריג. האמת שהופתעתי מתמונות של חטופים שלנו, כמעט בכל שכונה, בכל פינת רחוב, זה דווקא חימם לי את הלב. זהו, וטיפה, כן, קצת להתנתק גם. גם עשה לי טוב, ולאכול טוב. תמיד אני חוזר משם עם השראה, מכל אותם חומרי גלם, וגם מה שיש לשפים לומר, שפים השראתיים.
כן.
זהו. אני רוצה לטוס לפריז עם קישקה. בבקשה. זה המסקנה שלי מהאייטם הזה.
בבקשה.
יפה. טוב, אז לפני שאתה תטוס איתו לפריז, אני רק רוצה שתספר לנו על איזה יצרן או פודטק שאתה יודע לתת לנו ככה, לענג אותנו במידע עליו.
אוקיי, אני רק אגיד, זה פעם שלישית שאנחנו עושים את האייטם הזה, ועוד אין לי ג'ינגל.
נכון, זה נכון.
תמציא.
אוקיי, כן, אני אעבוד על זה. אוקיי, אז למעשה, אנחנו עד עכשיו דיברנו בשני שתי הפעמים הקודמות על חברות בתחום החלבון האלטרנטיבי, וגם היום אנחנו נדבר על חברת פוטק בתחום החלבון האלטרנטיבי, אבל הפעם עם זווית קצת אחרת, ויובי, אני מניח שאת כבר מתחילה לנחש על מה אני רוצה לדבר, ידעת שזה יגיע, חגבים. בעצם בעולם...
דאגתי אליהם.
כן. בעולם החלבון האלטרנטיבי, השאיפה היא תמיד למצוא עוד מקורות חלבון. בסוף חלבון זה דבר חשוב להזין את העולם. ויש בעיה עם הכמות חלבון מן החי שאנחנו אוכלים, גם מבחינת הכמות, גם מבחינת האפשרות לספק את זה כדי לייצר סובע בעולם שהאוכלוסייה בו גדלה, גם מבחינת קיימות. מאוד הרבה בחינות אנחנו צריכים למתן את הצריכת בשר שלנו. ו... אחד המקורות המעניינים, יש הרבה חברות שעובדות בעולם הצמחי, שכבר דיברנו על זה, או בפטריות, אבל חרקים זה מקור חלבון סופר מעניין, שחשוב לדבר עליו. והיום אנחנו ניתן את הזרקור על חברת פוטק ישראלית, שעוסקת בנושא הזה, בחלבון מחגבים, שיש לה את השם הלא מפתיע, חרגול. חברת חרגול פוטק.
יפה.
ובעצם... מה שמעניין בחגבים זה כמה דברים. קודם כל, חגבים זה מקור חלבון מצוין, בגלל שאפשר אפילו להגיד שחרקים, וספציפית חגבים, זה המקור חלבון הכי יעיל בטבע. כי יש לך מצד אחד חלבון מהחי, חלבון מלא, זמין ביולוגית עם כל החומצות אמינו וכל היתרונות של, של חלבון מהחי, אבל היחס המרה שלהם הוא הרבה הרבה יותר טוב. עכשיו, מה הכוונה יחס המרה? כמה קילו אוכל אתה צריך לתת לחיה? כדי לקבל בסוף כמה קילו בשר. אוקיי? נגיד לדוגמה בפרות, שזה היחס הכי גרוע, כדי לתת, לקבל קילו בשר, לדעתי אתה צריך להכיל את הפרה בשלושה קילו מזון. אז יחס המרה מאוד מאוד גרוע.
כן.
עוף לעומת זאת הוא יותר טוב, כי אתה נותן רק קילו וחצי כדי לקבל קילו של עוף, אבל אתה לא אוכל את כל העוף, כי יש לך הרבה עצמות וחלקים שאתה לא אוכל. בחגבים בעצם היחס המרה הוא 1:1.3, זאת אומרת, אתה בסך הכל צריך לתת קילו 300 אוכל כדי לקבל קילו חגבים, אבל אתה אוכל גם את כל הקילו, זאת אומרת, זה קילו נטו. ולכן בעצם זה חלבון במובן הזה מאוד מאוד טוב ואיכותי.
כשר, אגב.
גם כשר, בהחלט זה עוד יתרון, ולא רק כשר, אלא גם כשר וגם חלל. זאת אומרת, הוא מתאים לאכילה לכל ה... לכל
שחלל ה... זה של המוסלמים,
למי שלו. לכל הדתות, נכון. כן. בנוסף, יש שם הרבה רכיבי תזונה חיוניים בתוך החגבים עצמם, ברזל, אבץ, חומצה פולית, אומגה 3 ועוד כהנה וכהנה, B12 כמובן. ועוד דבר מעניין זה שבסופו של דבר, וגם מבחינת פליטות גזי חממה, שזה גם דבר שהוא חשוב בעולם החלבון האלטרנטיבי והקיימות, יש המון המון פליטות פחמן בגידול של בקר ועוף, בחגבים זה נמוך ב-99% הפליטת פחמן, ולכן בעצם אין סיבה לא להשתמש בחלבון חרקים כחלבון למאכל. בנוסף, אני חייב להגיד כשף, יש לחגבים גם ערך קולינרי. בסוף, אם מבשלים אותם נכון את החומר גלם הטרי, אז אתה יכול ממש לקבל מרקמים מאוד דומים בעולמות לעולמות של נגיד שרימפס לדוגמה, שזה בסך הכל מרקמים שאנחנו כן אוהבים. ואם אתה מדבר על טיגון עמוק ועל ייבוש אפילו, אז אפשר להגיע למרקמים כמו ביסלי כזה, ממש מרקמים חטיפיים. אפשר לייצר מזה אבקות שיכולות להפוך להיות חלק מבצק או מציפוי, או יש פלאפל חגבים, יש כל מיני כאלה.
אכלתי.
כן?
כן. ו- עם, עם דרור תמיר.
יפה. אז כן. דרור תכף נדבר עליו, ואתה כן. יכול גם לקבל בעצם... אני לדוגמה, אחד הדברים שאני עשיתי מהחגבים, עשיתי מזה, אתה יכול להציס את זה, כמו שאתה מציס רוטב סויה או מיסו או פיסוס או גרום, עשיתי גרום מחגבים שיצא מדהים 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 בטעם שלו, הוא כבר בין שנתיים הגרום חגבים שלי ואני לא מפסיק להשתמש בו, הוא פשוט נהדר. אז בעצם כאילו למה...
אני רואה את הפרצוף של יובי פה.
אגב, כשאני רק רוצה לציין פרי טריווי מעניין, כשהיובי הייתה אצלי בארוחה, בדיוק זה היה בארוחה שהגשתי חגבים, והיא לא אכלה מהם. אני רק רוצה לציין את העובדה הזאת.
נשארתי אותם על הצלחת, ואפילו שאלתי אם מישהו רוצה בשולחן, והיה מי שלקח.
אבל אבא שלך כן אכלה
מהם. כי נרתעת מהצורה.
יש לי גבול מסוים.
זה טעים, זה בסדר.
ובוא נדבר גם על זה שבסופו של דבר אוכלים חגבים בעולם. זאת אומרת, באפריקה, באסיה, במרכז אמריקה, אוכלים חרקים באופן כללי וגם חגבים, וגם במסורות שלנו היהודיות יש מסורת של אכילת חגבים, לא רק כשר, אלא גם יש מסורת של האכילה שלו, שזה גם רכיב חשוב בכשרות, ואצל התימנים אכלו חגבים ובעוד מקומות, והיו אפילו תקופות של מגפות הרבה, שקילו את התבואה ופשוט אכלו את ההרבה. אז מה בעצם החדשנות פה? למה צריך פה חברת פודטק? כי למעשה מה שקרה זה שאף אחד בעולם עד היום לא הצליח לגדל חגבים בצורה של גידול חקלאי. זאת אומרת, זה הסתפק רק, כל ההספקה בעצם הסתמכה רק על ליקוט בטבע של החגבים, שזה דורש כמובן הבנה, מומחיות, יכולת, זמינות, הרבה פעמים צריך גם להבין מה הוא אכל, מה הוא לא אכל, כי בסופו של דבר חיה קטנה, אם היא אכלה אוכל מזוהם, אז מן הסתם זה גם עובר אליך בתור מי שאוכל אותה. ובעצם מה שחרגול עשתה, היא בעצם הצליחה לפתח חממה עם סביבת אקלים שהיא מבוקרת, שהיא יכולה לגדל בה את החגבים לאורך כל השנה, וגם להאכיל אותם במזון שהוא מזון טוב, וגם להאיץ את התהליך ככה שבמקום שיהיה מחזור גידול אחד, יהיו 12 מחזורי גידול בכל שנה. מה שאומר שמקבלים המון 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 תוצרת, בשטח יחסית קטן, עם תביעת פחמן יחסית נמוכה, ועם אחוז חלבון מאוד מאוד גבוה, וגם העלויות הן יחסית מאוד זולות, כי הם בעצם הצליחו גם להמיר את העשב הירוק, שבדרך כלל חגבים אוכלים, למזון יבש. וככה בעצם מקבלים אך ורק יתרונות, חוץ מאתגר אחד מאוד מאוד משמעותי, וזה האתגר התפיסתי. בסוף בעולם המערבי, אתה בא לבן אדם ואומר לו, בוא תאכל חרקים, הוא לא יהיה בעניין, אבל אני אוסיף ואומר, הוא לא יהיה בעניין עדיין. כי בסופו של דבר, לאורך זמן, הדבר הזה ייכנס. אנחנו כבר רואים שמסעדות כמו נומה, הם התחילו אז עם הנמלים, ונורא התלהבו מזה, ואז עוד מסעדות בסקנדינביה עשו, ואז כבר טעמתי בספרד את זה, ואז בעוד מקומות. זאת אומרת, הנושא הזה של חלבון חרקים, היום הרבה שפים מבינים שהוא נושא שהוא חשוב מבחינת הבטיחות מזון בעולם, ולכן, אם אנחנו חושבים שמשהו חשוב, אז השלב הבא שלנו בתור טבחים ושפים זה, בוא נחבר לזה קולינריה. כי רק מלייצר אבקת חלבון חגבים ולהגיד לאנשים תאכלו כי זה בריא, כי בסוף זה חלבון טוב, זה לא עוזר. כדי שמשהו ייכנס באמת, צריך לייצר תשוקה, צריך לייצר פשן, צריך לייצר נגישות, וזה קורה דרך קולינריה.
אני אם הייתי מקבלת את זה בצורת האבקה, כן הייתי כנראה אוכלת ותואמת את זה. פשוט כשזה ככה, מונח מולי.
תראי, בארוחות שלי, בגלל שכל הגישה שלי בארוחות היא גישה מאוד אקספרימנטלית, אז אני בכוונה בוחר להגיש את החומר גלם כמו שהוא, ולהגיד, הנה, זה מולכם. אבל כמובן, בהרבה הזדמנויות אחרות, יצרתי ביחד עם החברה, יצרנו דברים, וגם שפים אחרים יצרו מגוון מאוד רחב של דברים, כולל פנקק שעשינו, ופלייקס כאלה, וחטיפים, ומטובלים, והמון המון המון דברים. ובעצם מה שהחברה עושה, היזם, קוראים לו דרור תמיר, הוא היזם והמשוגע עם הוויז'ן מאחורי כל הדבר הזה, והוא בעצם משתף פעולה עם המון המון שפים ועם המון המון יצרני מזון ברחבי העולם, כדי לייצר באמת מוצרים שינגישו את הדבר הזה לעולם המערבי. ושוב אני מדגיש, אם תלכו למזרח, לא צריך שום הנגשה, זה חומר גלם לגיטימי לכל דבר. אנחנו לפעמים חושבים שהעולם שלנו זה כל העולם. כמו שאנחנו אומרים, MSG, זה הכל במערב, במזרח יש מחשבות אחרות. אבל גם בעולם המערבי מייצרים מאפים ולחמים וקרקרים והמון המון המון מוצרים מעניינים. שוב, אני ממש גאה בגרום חגבים שלי, בחלק מהארוחות שלי אני מגיש שרימפס שהוא עשוי בתוך גרום חגבים וחימה, וזה נותן לו טעם באמת, כאילו זה מיינד בלואינג, כאילו, וזה ממש...
אני אוהב פשוט.
יופי של דבר. אני אוהב פשוט מסובך, את הפשוט המסובך, את המורכב הפשוט.
אבל אתה צודק שזה, הצריכה של זה היא רק עולה בעולם. אני נתונים כאילו ממש מהשנה, 2.5 מיליארד אנשים צורכים חרקים בעולם.
בדיוק.
כאילו זה המון.
זה באמת המון.
זה הרבה. זה שזה בסוף לא חלק מהתרבות שלנו. אני גם רוצה אבל להוסיף שאת נגעת, פסיכולוגית, בסדר? מהצורה. כשאני אומר שזה מגיע באבקה, אני אתן לכם דוגמה, בהרבה מקומות, בחול כבר, בארץ, לדעתי עדיין לא מספיק נפוץ, מן הסתם, ספורטאים שצורכים אבקת חלבון, שממילא הם שמים את זה באיזה שייק, נכון. עם פירות, אז רואים יותר ויותר כניסה של חלבונים מסוג אחר, כמו אגב חגבים, כי בסוף זה אבקה.
זה מה שאני אומרת,
זה הולך עם איזה, עם עוד דברים אחרים, ואת שותה את זה, וכשזה יותר נגיש, הרבה אנשים, ועוד דבר, זה גם לבעלי חיים אגב. יש יותר ויותר סוגי בונזו, דוגלי, ואוכל לבעלי חיים שגם סובלים מאובזיטי, אוקיי? ובעולם יש התייחסות לזה, ונותנים להם על בסיס חלבון חרקים.
תראה, אני לדוגמה טעמתי המבורגר שעשו, שבעצם החליפו איזה 30-40% מהבשר. לא עשו הפחתה של 100%, אבל באמת בחגבים האלו, וזה יצא מאוד טעים, אפילו העצים את הטעם של ההמבורגר. ובסוף כנראה שצריך לפעול בשתי הגישות במקביל. מצד אחד, הנגשות לקהל שזה הרבה יותר קשה לו, דרך אבקות ודרך כל מיני מוצרים שבהם זה פחות בולט. ומהצד השני, במקומות שהם יותר קולינריה גבוהה ואקספרימנטלית, גם לשים את החומר גלם כמות שהוא, על מנת באמת להנגיש אותו, כמו שמגישים בשר או דג או פירות ים או כל דבר, כדי באמת לחבר את זה לקולינריה. ואני אסיים בזה שבאמת מה שמייחד בעיניי את חרגול על פני מיזמים נוספים שקיימים בעולם בתחום החלבון חרקים, שבאמת לחגבים יש גם ערך קולינרי. זה לא, זאת אומרת, אפשר לעשות מהם אבקה ולהחביא, אבל יש להם גם ערך קולינרי בפני עצמם. בעוד שמיזמי חלבון חרקים אחרים, באמת אם אתה לא מחביא אותו, אין לו טעם משל עצמו. ובעיניי, זה היופי, שבאמת אפשר לחבר פה פשן, קולינריה, תשוקה, יחד עם תזונה טובה, ויחד עם קיימות. וזה סוגר מעגל 360, שזה בעיניי המעגלים היפים באוכל, שלפוטק יש את היכולת לייצר אותם. אז זה הפרגון שלי להיום. חרגול.
יפה. דוד, הזכרנו פה את זה קצת בתחילת הפרק.
אבל רק רציתי להגיד שכמובן אי אפשר להתעלם מהבדיחה של, אתה קופץ אליי לאכול חגבים? זהו. קופץ?
אתה יודע מיותר. אני כנראה אוריד את זה.
תורידי בערך.
אז דוד, באמת דיברנו קצת על אסף שטרן ועל מפה לאדם זיכרון לברכה, שזה אחד הסיפורים שאתה כן הצלחת לתת לו במה, וכמובן יש סיפורים נוספים שעדיין לא יצא לך לספר פה בפודקאסט. אז ככה אני כן אשמח שגם הפעם אתה תשתף אותנו.
אז אני אקח אתכם ל-M25.
כן.
בשוק הכרמל, מקום נהדר. יונתן בורוביץ', ירון קסטנבוים, יניב ברנור, ויש להם טבח, גרילמן, מאוד אהוב, מאוד מוכשר, שמאוד החזיקו ממנו גם במקום. אגב, כשישבתי עם יונתן בורוביץ', שהוא שף ותיק עם הרבה ניסיון ושועל קרבות שראה מאות אנשים, הוא ממש דיבר עליו, אני ראיתי, זה היה ממש בצורה עם המון המון מעבר להרגה ולעצב, עם המון הערכה מקצועית לרז בוקובזה, בחור צעיר שנרצח בנובה, וכמו כל הסיפורים, גם שם יש איזה מכלול של דברים בלתי אפשריים, כמובן צעיר, חובב גלישה, רכיבה על סוסים, מתוק אמיתי, אחלה גבר, חבר טוב, שעבד במקום תקופה, טס לדרום אמריקה וחזר לארץ וביקש לחזור לעבודה, וממש גם ראה כנראה את עתידו במסעדנות ומאחורי הגריל וב-M25, ומישהו באמת שגם יושב שם בורוביץ' ראה בו כמישהו שיכול להוביל. אגב, חברים שעבדו איתו, אחד אמר לי, הוא היה פנומן של ידע, שידע לעבור את כל העמדות ככה במסעדה ולהגיע מהר מאוד לעמדה של הצ'קר, שהוא למעשה די מנהל את האופרציה בפרק זמן מאוד מאוד קצר. והוא חזר מהטיול והיה אמור להתחיל את העבודה, לשוב לעבודה, כי הוא עבד שם קודם, היה אמור לחזור לעבודה ב9 באוקטובר, ביום שני. ותראו באמת עד כמה הוא מה שנקרא הגבר, אבל בשישה באוקטובר הבן אדם עוד בחופשה, ומסתבר יום לפני מסיבה, אמרו לו, תשמע, חסר מישהו לעבודה, אז הוא בא ועבד, yeah. עוד לפני התאריך שנקבע לו, יניב מבין את הניואנסים, ובעצם ראו אותו פעם אחרונה, כולל יונתן, ואמרו, טוב, הקאצ'אפ של איך היה הטיול,
כאילו עוד לפני שיש לו 101.
והשיחה של החזרה לעבודה, כאילו, נעשה את זה ביום שני, כשאתה חוזר רשמית. ומה שנקרא, מי האמין שזו היה הפעם האחרונה שאירו אותו, הוא היה שם במסיבה, וגם שם יש משהו, אני ראיתי את הסרטון, כאילו באמת זה מצמרר, אבל יש סרטון שמצאו בכלל בארצות הברית, אם אני לא יודע, בדרך כלל ניו יורק טיימס, שבעצם רואים חבורה של צעירים שנורו, נפצעו, ומאמיסים אותם, חוטפים אותם על טנדר כפצועים, בעצם אני מניח שהוא פשוט מבין מה עומד לעלות בגורלו, הוא קופץ מהטנדר, הוא פצוע, קופץ מהטנדר, ופשוט רואים שם צרורות שמחסלים אותו. זאת אומרת, הוא מנסה לברוח בעודו פצוע מטנדר של פצועים חטופים נוספים, ורוצחים אותו שם במקום, וכמובן שזה מצטרף לעשרות, מאות, אלפים של כל הסיפורים האישיים, אבל עוד אחד שעובר גם באמת דרך התשוקה של מישהו למקצוע, לאוכל, עשו שם משהו מאוד יפה, גם הנציחו מן פינת הנצחה קטנה לזכרו, והאמת שבעודי במסעדה, שיש לומר, גם ה-M25 שאני מאוד אוהב אגב, ממנת לשון בעיניי שהיא יוצאת מן הכלל, כבר אם אפשר גם לפרגן למקום בהחלט, מה שבבורוביץ' עשה עם, עם המנת לשון, אכלת אותה שם יניב?
עוד לא יצא לי,
מהר.
לא.
דווקא אתה...
זה מסומן לי ברשימה.
דווקא את הלשון, עם החזרת, וואו. מה שהוא עושה, באמת, טכניקה יוצאת דופן, אבל גם הכניסו פעם ראשונה אוף. דעת שהרבה שפים, מה, נכניס אוף? זה לא צרפת, פולה דה ברסט וכאלה, אבל דווקא עם הישראליות והשיפודים ומשהו יותר נגיש, אז גם הכניסו לבבות, כבדים, פרגית, טעים, כמו כל דבר אחר שהם עושים, כמובן כל יתר הרפרטואר שגם נמצא שם. ולגבי רז בוקובזה, כאילו זה באמת מצטרף עוד לדעת, למסכת סיפורים המזעזעים, ובעודי יושב שם, אבל אז אני מדבר איתם, ואז מסתבר גם עוד עובדת דוד של החטוף, חטוף בעזה, עוד עובדת ניצולה מהנובה. כאילו אני גם מבין שאני באתי כאילו קצת להנציח, לפרגן למקום גם ולהנציח את אותו רז בוקובזה, ואני מגלה בעצם איזושהי מציאות לא נורמלית של מקום, שגם מתוך 87 עובדים, 25 במילואים, כאילו ממש וואו. אז גם להוריד את הכובע וגם לפקוד את שוק הקרמל, באמת נקרא לאנשים את ה-M25, שאני ילך לאכול את הלשון, ושנזכור גם את רז בוקובזה, זיכרונו לברכה.
חשוב.
ואת כולם.
אמן.
שמע דוד, אני רוצה להגיד לך, קודם כל הסיפורים האלה זה מדהים, זה עשייה כל כך חשובה בעיניי. אתה יודע, אתה שומע מספר ענק של קשה להקל אותו, ואז שזה הולך לסיפור, סיפור, סיפור, זה פשוט שובר את הלב. ורק לספר לך שבפעם הקודמת סיפרת על הגבינות של בערי, ואז בשוק שלנו שעשינו באלנה, לקחתי מהגבינות האלה, קניתי אותם הביתה, ואכלנו אותם ביחד שרית, ואני, קודם כל זה גבינות מעולות מדהימות. מעולות.
ממש, גם אני לקחת.
ואתה אוכל אותם, וזה כל כך טעים לך, ואתה בוכה, אתה כאילו לא יודע מה להרגיש, טעים לך, אתה כיף לך, אתה בוכה, זה כאילו מעביר אותך טלטלה, רכבת הרים רגשית בתוך הדבר הזה.
אמת.
ווואו, אין מילים, באמת, רק תמשיך בעשייה הזאת, כי היא כל כך כל כך חשובה.
זה, באמת שאני מרגיש שזה כאילו...
זה המעט שאפשר.
במעט, לגמרי. כן, קצת, ולזכור אותם, באמת, את כולם.
אמן, אנחנו באמת, זה ממש חשוב, ובגלל זה גם יש לזה מקום חובה בפודקאסט, לא מוותרת על זה.
תודה לך על זה.
ותשמע, כאילו, אני מקווה שבאיזשהו שלב זה יתחיל להתאזן, וכן אנחנו נזכה לקבל פה את החטופים חזרה, וישארו רק סיפורי הנצחה, ולא סיפורים של חטופים, שזה מילה שכבר בא לי להפסיק להגיד. אני כן קצת אכניס אופטימיות. נכון, זה מעבר תמיד שהוא קשה בפרק הזה, אבל אנחנו חייבים ככה, כן, לתת, לחזור, מה שנקרא, גם אנחנו קצת, אני תמיד קוראת לזה לנשום. אני הייתי ממש השבוע, עשיתי לילה בתל אביב, חוץ מהטייטל שישנתי לילה שלם, שזה כאילו בכלל מרגש, עשינו מרתון קולינרי מטורף, אני ודולב, דולב כמובן כבר קרס ממזמן, אני הייתי היחידה ששרדה כאילו, ואכלתי את זה.
הבאת אותו מהצו 8 ישר למרתון קולינריה.
ישר
לטרוף
איזה.
קשוח.
אבל היכולות שלו השתפרו, יש לומר. הוא מצליח לעמוד בקצב. באמת התחלנו ככה, באנו, התמקמנו, היינו במלון 65 שהוא על רוטשילד, וזה כאילו פרט הכי חשוב שיש, כי זה לקח אותנו משם להכל כל כך קרוב, כאילו היינו מכאן 3 דקות, מכאן 6 דקות, כאילו כזה ממש עזר לנו להתנהל כמו שצריך כדי להספיק את הכל, וזה ממש חשוב בחופשות, במיוחד בתל אביב, נראה לי המיקום, למרות שכאילו בסוף יש המון מלונות טובים וזה, אבל המיקום פה היה לי קריטי, וזה עזר לי מאוד לתכנן, וגם דוד, אתה עזרת לי שזה יהיה מדויק, מה שנקרא.
בשמחה.
אז, כן, תודה. אז אנחנו הגענו למלון, התמקמנו, ויצאנו ישר לארוחת צהריים, לשוק הקרמל, שזה 13 דקות הליכה. כן? אני בכוונה הולכת לציין את הדקות, שתבינו את החשיבות, שכשיוצאים לחופשה כזאת, כמה זה חשוב. ושם, אנחנו במלצתך, התחלנו עם הקריך דייגים של הקרמל 40.
מעולה.
ממש מעולה, באמת, העליתי את זה גם אצלי, אבל באמת קריך ככה שהוא גם קריספי, וגם הלחמנייה היא כזה, הוא שם אותה על הפלנצ'ה, והכל קצת יש חריפות, וקצת חמיצות, והדג עצמו עשוי מעולה, זה היה לברק. באמת, 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 היה לנו ממש טעים. דולב כזה פחד בתך, הוא שמע קריך דייגים, זה היה נשמע לו איזה משהו כזה מוזר. כאילו הולך להיות טעמים כזה שהוא לא רגיל. בסוף הוא הצטער שהוא לקח רק חצי סנדוויץ', ואמרתי לו, בעיה שלך, אני לוקחת את החצי השני, ונגמר הסיפור. ואז המשכנו לנקודה השנייה, שהייתה שווארמה של מפגש רמב״ם.
או, בדיוק רציתי להגיד, אין מצב שלא שלחת אותם לרמב״ם.
אז הוא שלח, הוא שלח, בטח.
חובה.
ושם באמת, קודם כל הייתה פיטה שהיא באמת ענן, אני מת על זה שהפיטה, משקיעים גם בפיטה, שזה לא סתם שווארמה כשווארמה, והבשר היה מעולה, היה לו את הקרסט הזה הטוב של התבלינים סביבו, והיה שם גם רטבים מעולים, והיה ירוק מעולה, והכל היה כזה באמת התחבר לי טוב, וזה הייתה שווארמה שבאמת, אני יודעת, אומרים שהיא טובה, ואני יכולה להגיד, כן, היא טובה, והיא באמת מומלצת, ואני שמחה שגם את זה יצא לנו ככה לחוות. פה באמת זה היה קריסה.
מבחינתי, זה ביפר השווארמה הכי טובה שאכלתי. לא אכלתי שווארמה יותר טובה מזאת.
אני לא אכנס לזה, אני רק אגיד, אם לא אכלת בשאולי...
חוץ מבחדרה,
בסדר. תודה רבה.
אבל לא שמת יוגורט גם, אני רק רוצה לציין.
נכון, אני לא שמתי ואני גם לא אשים. מן הסתם. אז באמת היינו גם מפגש רמב״ם. הייתה עוד תחנה שאתה המלצת לנו ללכת ל-M25 ולאכול גם שם, אבל אנחנו כבר, כאילו אמרנו, אם אנחנו רוצים ערב, ואם אני רוצה שדולב יבוא איתי לארוחת ערב, אז אני צריכה לעצור. אז באמת התחשבתי בכלל.
וגברת קוטיהו.
כן, אבל זה אני אכלתי כבר. אני תמיד אומרת, אם הייתם בגברת קוטיהו ואכלתם את הפיטה של פנדה, זה שני מקומות שאני מאוד מאוד אוהבת, ואומרת, קודם כל זה, אחר כך תמשיכו הלאה, וזה כבר חוויתי, אז המשכתי לתחנות שאתה אמרת לי. באמת, אחרי זה היינו במלון, ככה אנחנו ישנו שנץ, אוקיי? זה ממש קריטי, כאילו, בסיפור. שינה, זה משהו שממש חשוב. ואז משם, קמנו בערב, והלכנו 3 דקות, 3 דקות למסעדת, רוטשילד 48 ברסרי.
חצית את הכביש.
חציתם את הכביש. זה אפילו, כן. לא באמת 3 דקות, זה כאילו חצינו את הכביש,
כן,
בדיוק
כן,
ככה.
כן, ממש.
אז הגענו למסעדה. קודם כל, מסעדה יפהפייה. הייתי גם במסעדת היוקרה שהיא נפתחה לא מזמן, עכשיו היא לא פעילה בגלל המצב,
כן.
אבל...
R48.
נכון, R48. הייתי גם שם ובאמת מאוד נהניתי. והם המשיכו את הקו העיצובי גם למסעדה למטה, לברסרי. וזה קודם כל מקום שמאוד כיף להיכנס אליו, מאוד רוצים להיות חלק ממנו, לשבת בו. מאוד מוקפד. העיצוב כן הסקנדינבי הזה, אבל כן חמים, כי התאורה היא מאוד מאוד טובה. הם נורא ידעו איך לתת את ההרגשה הזאת שזה לא מנוכר. ומאוד מאוד אהבתי את זה. יש שם כמה חללים, אבל אנחנו ישבנו על הבר, והבר שם, משהו שאני מאוד אוהבת, זה שהוא נמוך. הברמנים נמוכים, הרצפה שלהם יותר נמוכה, ואז ככה לנו, הסודים, מתאפשר לשבת על כיסא שהוא נמוך ולא הכיסא הגבוה של הבר. אני נמוכה, ולכן זה קריטי. אני צריכה משהו נוח, וזה היה לי מהמם. גם כי אני אוהבת בר, בכללי. וגם כי הישיבה הייתה נוחה. אז זה היה win-win האזור הזה, אני מאוד ממליצה. האוכל היה מגוון מאוד, אנחנו, כמו שאתם יודעים, מסלול כשר. בחרנו לא לאכול בשר, וממש כאילו אחלה, אכלנו באמת אחלה מנות. היה שם גבינה של, היה שם מנה של מוצרלה עם קרפצ'יו גווניות. זו תמיד מנה שאני אף פעם לא אזמין אותה. ובאמת לא הזמנתי אותה. אוהד הוא השף, אוהד סולומון הוא השף, והוא הוציא את המנה הזאת, אמר לי, את חייבת לטעום. טעמתי. ואיזה מזל, כי זו גבינה שהם עושים קבוצת R2M, יש להם את המחלבה שלהם, והם מכינים אותה שם, זה White Dairy, והיא את הגבינה מעולה, ביחד עם הקרפצ'יו הזה, והיה שם גם קצת כמו סלסה של הגווניות מיובשות, עם בזיליקום, זה היה כזה כמו קפרזה, אבל ממש ממש אחר, מאוד מאוד טעים, וכזה אי אפשר להפסיק לאכול את הגבינה, וזה כולה גבינה. כאילו, תמיד אני אומרת, זה מנות שכזה, אתה כאילו מפסדר, לא קריטי לי, וזאת מנה חובה. היה שם גם אכלנו קרפצ'יו, ואת הלחם, כמובן, גם היה ממש טעים. היה ניאלוטי שאכלנו, והגענו לעיקריות. עיקריות זה אזור שאני אף פעם לא בוחרת בו. כאילו, אני בדרך כלל הולכת על מסלול כזה ראשונות, אולי עיקרית אחת, וסיימתי את הסיפור. פה, כשקראתי את הסקשן של העיקריות, זה דווקא סקרן אותי. כאילו, היה שם מנות שאמרתי, בא לי לטום. זה התחיל מהשניצל דג, שהוא מגיע ממש פריך כזה. מעולה ממש. מאוד מאוד טעים. הקרסט שעוטף אותו היה אין מדויק מזה. והם הביאו גם היולי, שהוא לפעמים כשמשטחים רוטב למנה, הוא לא תמיד הכי מדויק. יצא לי כבר כמה פעמים לחוות את זה. פה זה היה כאילו באמת ידעו איך לשדך את הרוטב המתאים, את היולי הזה שהוא נתן בול למנה. מתחת היה כזה כמו לביבת תפוח אדמה, או תפוח אדמה מאוך כזה, שזה גם מאוד הוסיף. זו הייתה מנה באמת מעולה, מאוד, מאוד מומלץ. עוד מנה, זה היה פילה של, של בר ים, כן. פילה בר ים עם טליאטלה, כן. ניסיתי לחשוב איזה פסטה אכלתי, והיא הייתה להרגשתי, היא הוכנה במקום, האמת שלא שאלתי, אבל היא הייתה מאוד איכותית, והרוטב היה חמתי כזה. מנה מעולה, מאוד נהניתי, הגענו גם לקינוחים, גם הקינוחים היו מעולים באמת, כאילו, מסעדה ממש טובה. כאילו הופתעתי, אבל לא באמת הופתעתי, כי ציפיתי למסעדה טובה. אז זה היה באמת חוויה נהדרת, ומאוד נהננו לשבת שם, ומשם יצאנו מפוצצים, כן? כאילו, אין מה לעשות, היינו גמורים מאוד, אבל הייתה תוכנית, אי אפשר לבטל את התוכנית. ואיך אתם, הם יושבים יפה ומקשיבים לי, רגע, אני אראה אתכם, שיראו איך הם מקשיבים לכל החפירה שלי. אבל אין, אני לא חייב, אני חייבת לספר את זה. אז משם הלכנו משהו כמו 6 דקות, הלכנו למדרחוב של נחלת בנימין, מדרחוב העומה, הממכר הזה, האוטוסס של הצעירים שבאים ויושבים.
אני יודע לאן הלך, אני אנחש.
לאן הלך?
אני גם יודע. לקושמרו.
נכון?
נו מה.
נכון?
אקה.
אז הלכתי באמת לקושמרו.
איתי קושמרו.
לגמרי. והיה שם גם את במסעדה הרגילה כבר אכלתי, אמרתי אני רוצה את הבר קוקטיילים, לנסות לראות מה הווייב, כי הרבה זמן לא יצא לי, קודם כל אני הרבה זמן לא שותה במסעדות, כי אני נוהגת כל הזמן. והפעם אמרתי, אני שותה בתל אביב, אני שותה. אני שותה יין במסעדה, ואני שותה קוקטייל אחרי המסעדה.
מקווה שמישהו תיעד את
הסיטואציה. אני גם תיעדתי את עצמי, תיעדתי את עצמי, כן? יפה. אני בסך הכל בן אדם נחמד שאני שותה, אני בסדר גמור. אז באמת נהניתי כאילו מכל החוויה, היינו בבר קוקטיילים, יש תפריט של 16 קוקטיילים, ובאמת הזמנו כל אחד קוקטייל, הם היו מעולים, שזה כאילו קשה לי לקלוע לטעם שלי בקוקטייל, ואני ממש אהבתי, וזה נראה מאוד מקצועי, ומאוד כיף לשבת שם, ממש ממש חוויה, ואני מאוד מאוד מצאה לעשות את המעבר הזה מכאילו מסעדה, או אולי אפילו לאכול אצל איתי, ולהמשיך גם לשתות איזה קוקטייל, כאילו המסעדה הזו טובה מכל הבחינות, גם התפריט וגם השתייה, זה שילוב ממש מעולה. וזהו, פה סיימנו את הערב, אוקיי? אמרתי לדולה ואני אתן לך לנוח.
נשמח לערב.
קח את הלילה. תנוח וזה, המאזינים פה כבר פרשו מזמן, הם כבר לא איתנו, אבל מי שנשאר בכל זאת, אני אספר קמנו הבוקר, אכלנו ארוחת בוקר, שאני כאילו, ארוחת בוקר של מלון זה תמיד משהו שאני רוצה שהיא תהיה הכי מגוונת, הכי טריה, שיכינו לי את הביצים במקום, כי אני אוהבת מקושקשת עם מסבט טיבול, והיה גם פרנץ' טוסט, כאילו הכי ברנץ' כזה, שכזה חולמים על ברנץ' מושחת, זה היה מה שרציתי וקיבלתי, ועדיין הלכתי לאכול צהריים. אני בשוק מעצמי. בכל מקרה, הלכנו משם לארוחת צהריים בבן מי 13, של עמרי זקיים ושל אביה פרנס, ושם אכלנו גם את הקריך של הבן מי, שזה בעצם קריך שהוא שילוב של הבגט הצרפתי, והמילוי הוא אסיאתי, זה בעצם משהו שנוצר בווייטנאם, בגלל שהצרפתים כבשו אותם, והיה כזה זה, אז ערבוב תרבויות שהביא משהו מעולה בקולינריה, ואנחנו נהנים ממנו.
מקום מאוד חמוד, גם בתוך נכון. שוק לוינסקי, והם עושים עבודה טובה.
לגמרי, אני כאילו באמת הייתי מופתעת, אני שמעתי למקום כבר מלא לפני, ופשוט אמרתי כל פעם אני חייבת להגיע וזה, ובסוף הגעתי, וטוב שעשיתי את זה. גם אכלתי מהקריך, אכלתי אותו עם אוף, אבל כולם אומרים לי, תום גם את הטופו, אז תדעו שלא תגידו
ש... הוא באמת טעים.
כן, לא מחסירה מכם.
אכלתי את שניהם שם, כן, כן.
זהו,
אני אגיד את זה בלי להתבייש, טופו זה דבר טעים.
זה דבר טעים.
אני אוהב טופו.
כן. אני אספר לכם משהו אישי.
לתוכנית הבאה.
לתוכנית הבאה, אבל משהו אישי שאני בהיריון הפסקתי לאכול טופו. לא יודעת מה קרה, משהו קרה והפסקתי.
כן. כל אחד עם הענייני טעם.
אז הנה, אני חשפתי את עצמי פה. בכל מקרה, אכלתי שם את הקריך, אכלתי שם את המרק פו שהיה באמת נהדר, עם יטריות נגיסות טובות, ציר ממש עמוק וטוב. היה שם גם את הצ'ילי מוצס שהם הכינו בעצמם, שילבתי אותו בפנים. מקום נהדר ובול הצהריים, וגם אני יודעת שהם עושים משלוחים והכל, אז אני באמת ממליצה לנסות.
כן, אחלה מקום.
באמת, ממש טוב.
מדהים.
וככה הסתיים בעצם.
בעיקר... באמת משמח לשמוע על החופשה, ושדולב יצא מהמילואים, חווינו איתך פה גם את התקופה הזאת שהוא לא היה, וגם אי אפשר להתעלם מזה, שכחלק מהחוויה זה היה גם, אני בטוח שנהנית מאוכל וזה, אבל זה שהייתם לבד, ביחד, בתל אביב, את אפילו ציין, ישנו.
נכון.
הכל הוא תמיד חלק מחוויה אחת שלמה, זה הרבה מעבר, זה הוליסטי, הרבה יותר מרק מה האוכל ומה היה הקוקטייל.
מה שדוד בעצם אומר זה שחזר לך קצת הצבע לפנים.
לגמרי.
ואנחנו אומרים לך.
לגמרי. אבל נשאר...
נשאר טוב על הדבר הזה.
נשאר השיעול.
השיעול נשאר, כנראה השיעול זה לא באשמת.
אני עורכת את כל השיעולים, שתדעו, אתם לא שומעים פה שיעול אחד. עכשיו מה שאני הולך לעשות, זה להיות טורבו של מסעדות חדשות.
וואי, וואי.
כי אנחנו חייבים לסיים, מזמן היינו חייבים לסיים.
יאללה.
אז באמת, חשבתי שאני לא אספר לכם יסודות חדשות, אבל אני כן אספר לכם, כי אין מה לעשות, זה קורה.
נשמע.
כן, אז יש לנו את קימיקו, שזאת מסעדה שרוקו בחיפה.
וואו, חשוב מאוד, פתיחה חשובה.
קובי, הוא סגר לאחרונה את רוקו, ואנחנו חיכינו שהוא יפתח משהו חדש, והנה זה הולך לקרות ממש בקרוב, מסעדה שנקראת קימיקו. היא גם תהיה בעיר התחתית, אבל במקום יותר כזה שקט. יהיה תפריט שהוא תפריט פתוח, לא ארוחת אימות שהייתה. וזה יהיה בסביבות החודש מעכשיו כזה, אנחנו יכולים לצפות שהוא כבר יפתח, ובטוח, בטוח שאני הולכת לנסות.
אבל, אבל, כן. המותג רוקו לא נמחק.
לא.
והוא בעצם יהיה, יתארח בתוך הקימיקו מדי פעם, יהיה אירוח נכון. של מותג הרוקו, עדיין לארוחות האומקסה בדיוק. המטורפות שקובי עושה.
כי זה
עושה.
נקרא האחות של הרוקו. יש את סנטה, שזה ביסטרו חדש בכפר סבא, בהובלת השף אסף זרוג, אם אני אומרת את השם שלו נכון. שבועיים אחרי שהוא פתח את המסעדה, התחילה המלחמה, הוא הלך למילואים, ולכן הכל נעצר. וואו. ועכשיו, בימים האחרונים, הוא פתח אותה שוב. זה ביסטרו ים תיכונים, נגיעות של אוכל מהעולם. ואני תמיד בעד, לכו לפרגן, גם בבן מ-13, זה אומרי שהוא חזר ממילואים, והוא ממש בימים האחרונים, הוא אחרי תקופה ארוכה של מילואים, ואנחנו חייבים ללכת לפרגן להם. אז גם הוא לפרגן.
לגמרי, שיהיה מאוד בהצלחה.
כן, ויש לנו את אקוי, שזאת מסעדה יפנית כשרה במיטאון. היא נפתחה במקום אולס, שגם היא הייתה יפנית באותו מיקום. מי שהבעלים שלה זה הבעלים שגם של הסולו באילת. והשפית פה היא ציפי גרשונוביץ. אתם מכירים אותה?
לא.
לא, אז אני אספר לכם עליה. היא הייתה סושי מאסטר של מסעדת סיטרה, יקימונו, קיוטו ופריים. זאת אומרת, יש לה כבר קילומטראז'.
אני יודע מי זאת.
יפה מאוד.
כן.
אז יש לה קילומטראז' בתחום הזה.
כן,
וגם
יש לה
הסתכלתי...
יד טובה, היא יודעת, אני יודע מי זאת.
כל המקומות האלה הם מעולים, אז ככה אני סומכת על זה. וגם הסתכלתי בתפריט, פחות ניו סטייל, יותר סושי כמו שהוא, יפני, גם מנות שהן לא רק סושי, עוד מנות יפניות.
איך נקרא המקום?
זה נקרא אקוי. והקונספט שם זה שזה פתוח גם מהצהריים, כי בצהריים יש להם, כאילו, לא רק בצהריים, אבל מנות שמורכבות מ-20 יחידות של רולים, בארבעה טעמים שונים, כזה ארבעה סגנונות שונים, ובמחירים יחסית נגישים, הכי נמוך שם זה 48 שקלים, אני מניחה משהו צמחוני יותר, אז כאילו, זה מחירים גם נגישים, וזה כזה הולך על קונספט כזה של תאכלו, מה שנקרא, תזמינו, תאכלו, יש למחירים נגישים, והאוכל אמור להיות טעים, אנחנו ננסה בהמשך.
מדהים.
וואו, אני צריכה רגע לנשום. יפה. אנחנו נסיים את הפרק הזה. אני כאילו מאוד רציתי שאתם גם תמליצו על מסעדות.
לא הספקנו כלום.
לא הספקנו כלום, אבל זה כמו כל פרק שלנו. אנחנו אפילו לא נסיים עם מנה מנחמת.
אוי אוי אוי.
כן.
אז איך תתנחם?
אנחנו נשמור אותה לפעם הבאה. זה שמור, זה רשום. יש לי בדיוק את הכל לפעם הבאה. וזהו, תודה רבה. טוב,
אלה החיים. אין שום דבר נגד הזמן.
יובי, תודה רבה.
תודה רבה, ושיהיה טוב לכולנו.
בשחטופים יחזרו.
אמן, אמן, אמן.
אמן.
יאללה, אנחנו נסיים. ביי.